שלום, אנחנו בפרק למד ג' פסוק י"ד. אז זה המשך של מה שלמדנו בזמן הקודם. יעבור נא אדוני לפני עבדו. פרק למד ג' פסוק י"ד. יעבור נא אדוני לפני עבדו. מי אמר למי? יעקב לעשו. ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשו, הציגל נא עמך מן העם אשר איתי, ויאמר לה, מה זה ימצא חן בעיני אדוני. מה פירוש הביטוי הזה, יעבור נא אדוני לפני עבדו? מה הוא רוצה לומר? לכאורה יש כאן התחמקות של יעקב מללוות את עשו, או מלהתלוות אל עשו. עשו אומר, בוא נלך ביחד, יעקב אומר, שמע, אני הולך לאט, אתה תלך מהר, עד שאני אגיע, חכה. ולא מצאנו בכתוב שיעקב הגיע לשעיר, אז אם כן חז"ל פירשו שיש כאן התחמקות של יעקב מללכת עם עשו, אבל יבוא זמן שהוא יגיע לשעיר, זה לעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, והייתה לשם המלוכה. אבל בינתיים יעקב איננו מגיע עד שעיר. מה פירוש הדבר הזה? זאת אומרת שבינתיים עשו ממשיך להיות אדון העולם הזה. והדברים מוסברים היטב בספר אורות. יש פה אורות? מספיק אחד, כן? שיהיה. כן? בחלק הנקרא המלחמה. בפסקה ג'. קצת דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. כדאי קצת לחזור על זה. זה בעמוד י' ד'. כן, בשיעור לקראת תשעה באב, נדמה לי עסקנו בזה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. הפירוש עזבנו את הפוליטיקה העולמית. הייתה לנו מדינה במקדם, המדינה הזאת נחרבה. מלך ישראל האחרון היה שמעון בן קוסבא. זה היה מלך ישראל האחרון, המכונה בר כוכבא. ומאז בעצם יצאנו מן הפוליטיקה העולמית. היו קצת שרידים פה ושם של פעילות עדיין מלחמתית, אבל באופן כללי עזבנו את הפוליטיקה העולמית. אגב, המיקרופון פועל? מה? כן, פועל. כן, כן, יופי. טוב. מאונס. כלומר, זה שחדלנו מלעסוק בפוליטיקה, זה לא בגלל שרצינו, אלא יכריחו אותנו. הרומאים הרשעים רצו להרוג אותו, ובסוף הרגו אותו, כן? את שמעון בן קוסבא. כן? עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס, שיש בו רצון פנימי, אבל באופן פנימי רצינו. זאת אומרת, אף על פי שבאופן גלוי אמרנו לעצמנו שחבל שבטלה ממלכתנו, אבל בתת מודע הקולקטיבי של האומה הסתתר איזשהו רצון. זאת אומרת, היינו מרוצים מזה, מבסוטים, מצא חן בעינינו, שבטלה הפוליטיקה. למה? עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כן, בימי הרומאים, כידוע, הייתה שפיכות דמים כל כך מרובה במדינה, שאפילו הסנהדרין החליטה להפסיק לדין דיני נפשות, כדי שלא תצטרך להרוג אנשים כל יום. איזה מין דבר זה? אתה רואה שאנשים שופכים דם, ואתה לא רוצה לשפוט אותם, אז מי יעשה סדר בעולם? הרומאים יעשו. הרומאים הם מומחים לעשיית סדר בתנאי ברבריות. בזה הם מתמצאים, זה המקצוע שלהם, ולכן אנחנו נותנים את זה בידם כל זמן שהעולם ברברי מדי. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. אז אל תגיד, נחכה עד שהקדוש ברוך הוא ייתן איזה אוקיי מן השמיים. כן, שבכל תחנות האינטרנט שבעולם ישמעו אוקיי כזה מהדהד. אין צורך בזה. אלא אנחנו צריכים להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. זאת אומרת, ריבונו של עולם מסדר שכאשר יגיע הזמן, אתה גם תצליח. זאת אומרת, העיכוב הזה מלהיגאל הוא המכונה בספרות התלמודית שלושת השבועות. כן, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד באומות העולם ושלא לעלות בחומה. כן, השבועות האלה בעצם מונעות אותנו מלהקים מדינה. מה? לא לעלות בחומה, רש"י מפרש, יחד ביד חזקה. כלומר, לארגן צבא בחוץ לארץ ולעלות לארץ ישראל ולכבוש אותה. כלומר, כמו שלהבדיל מסערי הצלב, כן? הגויים כן עשו את זה. עלו ביד חזקה לכבוש את הארץ. אז זה בדיוק מה שלנו אסור לעשות בגלל אותה שבועה. השבועה הזאת, מה פירושה? הרי זאת לא שבועה הלכתית. אין בהלכות שבועות שבועה שלא להקים מדינה. הרי זה שטויות. הרי הקמת מדינה היא מצווה. אלא מפרש המהר"ל מפראג, הכוונה, השבועה, זה הכוונה שתהיה מניעה. אנחנו נהיה מנועים על ידי המאורעות, בהשגחה אלוהית מיוחדת, לא נצליח להקים מדינה. כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה הכוונה שיש שבועה. ועד מתי יש שבועה? עד שאנחנו מצליחים. כשמצליחים, סימן שכבר אין שבועה. כן. אז זה מסביר המהר"ל, כי שבועה זה דבר חזק. המציאות היא דבר חזק. לכן אומר כן הרב, אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה, הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. כן, הרב מבחין שבדור שלו יש כבר הכשרה לאפשרות הזאת. מה קרה בדורו של הרב קוק? אז התחיל להתפשט הרעיון הדמוקרטי. כלומר, הרעיון שאפשר לנהל מדינה לא מכוח עריצות של יחיד או של גוף קטן, אלא מכוח רצונה של החברה בכללה. וזאת אומרת שהגענו כבר לדור הזה שבו אפשר לנהל ממלכה בלא ברבריות. כאן הרב מביא מדרש, וזה מה שנוגע לענייננו. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. פורפירה. זה מה שיעקב שלח לעשיו. זאת אומרת, מסופר שבמתנה שיעקב שלח לעשיו, אחד מהדברים שהוא שלח היה הפורפירה. פורפירה זה ארגמן או תכלת של מלכות. זה הבגד שהמלכים לובשים. זאת אומרת, זה השלטון הפוליטי. מאיפה למדו את זה? מיני הפסוק, יעבור נא אדוני לפני עבדו. בדיוק הפסוק שקראנו, הרב קוק מביא כאן, יעבור נא אדוני לפני עבדו. במילים אחרות, השלטון הפוליטי נמסר עד ימות המשיח בידי עשיו. עד הזמן שבו חוזרת העצמאות המדינית לעם ישראל, ואז אנחנו שוב משתמשים בחרבו של עשיו. כן? מה הוא רוצה לומר כאן? בקשר לפרשתנו, הרי יעקב קיבל את הברכה מן המלאך של עשיו. והסברנו שהברכה שהוא קיבל זה הכישרון הפוליטי, היכולת לעסוק במלחמה ולאחוז בנשק. כל זה קיבלנו מעשיו. אבל יש איזה עיכוב בשימוש בזה. עד מתי? עד שנת 5000 תש"ח. עד אז יעבור נא אדוני לפני עבדו. בשנת 5000 תו שינחת, בה באייר, חזרנו להשתמש בחרבו של עשיו. ברור? זה הנאמר כאן. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. כן. זהו, אז דוד המלך, זה תקופת ביניים. הנה, כאן הרב מסביר את זה בהמשך, יפה שאתה שואל. זה בהמשך הפסקה. אומר הרב כך, אנו קיבלנו רק את היסוד, טוב, אולי שורה לפני זה, אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד, כפי ההכרח לייסד אומה. זה היסוד כדי לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר את הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. בדיוק. דוד הוא המשיח הראשון, כך אומר הרמב״ם. יש משיח ראשון ומשיח אחרון, דוד המשיח הראשון, והוא מכין את המשיח האחרון. כן? הייתה פה עוד שאלה? מה? בן כוזיבה. בן כוזיבה בסוף לא הצליח, אבל הוא יכול היה להיות המשיח. כן. הוא נותן לנו את הכוחות, את הכישרון הממלכתי. כן? כלומר, אלמלא דוד המלך, לא היה לנו מושג על מדינה בכלל, על מדינה בקודש. אז מאיפה למדנו על מדינה בקודש? דוד המלך. שאול זה דווקא סימן לכישלון, זאת אומרת, שאול זה לא רע, אבל דווקא בדברים החשובים ביותר, ההנהגה הממלכתית הוא נכשל. איפה היינו? אם כן, השאלה... יכול להיות, אולי, לא יודע. עכשיו, השאלה היא מה מעכב? מה מעכב את השימוש בכלי הפוליטי במשך כל כך הרבה אלפי שנים? ההסבר הוא פשוט, הרע. יש רע שמתלווה לפוליטיקה. אותו דבר מצאנו גם בחגי השנה. אי אפשר להצמיד את השמחה לגאולה, לפחות בשלבים ראשונים. חג גאולה יש לנו, חג הפסח. שמחה יש בשבועות. ביניהם שבע שבועות. יש תומעה שצריך להשתחרר ממנה. חג הסוכות זה גאולה של העתיד לבוא. מיד בסיום חג הסוכות, שמחת תורה. כן? היום השמיני דבוק לשבעת הימים. מה ההבדל בין פסח לסוכות? שלפני סוכות יש ראש השנה ויום הכיפורים. כלומר, סילוק הרע בעולם שבו הרע מסולק, אז אפשר מיד להצמיד את השמחה לגאולה. והדברים בעצם מפורשים בפסוק ט"ז. וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, נשלח השעיר לעזאזל. ויעקב נשא סוכותה, עושה חג הסוכות. או, זאת אומרת, חג הסוכות זה הציפייה לעולם הבא, עולם מושלם. אין, הסוכה, יש הרבה דימויים בין הסוכה לחיי העולם הבא, אבל זה הזמן שבו אנחנו חיים חיים אידיאליים של קרבת השם. ולכן שמחת תורה מיד סמוכה לזה, ויבן לו בית. חג שמחת תורה שבו נכנסים הביתה. בסדר? אז אתם רואים שכל טעמי המצוות מקורם בסיפורי אבותינו. מה? מה אמרת? וישוב, כן? ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. מה זה? כן, זה המקור של שילוח השעיר. כן? הרי יש לוקחים שני שעירים, מטילים עליהם גורלות. גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. אחד משני השעירים, אם כן הוא, יעקב, והוא לשם. והשעיר השני, שנושא עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, כנגד אדום. נכון? ושולחים אותו, כן? כלומר, עשיו נשלח, ואז יעקב יכול לגשת לסוכות. אבל למה הוא שולחים את השעיר לעזאזל? על מנת לבטל את הרע מן העולם. אז אם כן, אחרי שהוא שלח את עשיו לדרכו שעירה, יעקב כבר צופה לעולם מושלם, ואז הוא נכנס לסוכות. בסדר? ומתוך סוכות יכול גם לבנות לו בית, זה שמחת תורה. עד כאן ברור? אוקיי, טוב. עד כאן בעצם הפרשה האחת של פרשת וישלח. מה שלמדנו עד עכשיו, אם כן, שיעקב קנה מעשיו את הזכות להיות ישראל. זוכרים את הדבר הזה. לא יעקב יאמר עוד שמך כי מישראל, כלומר, לא יאמר עוד שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה, כי אם בנשיאות פנים. כן, ככה למדנו ברש"י. זוכרים את כל הדברים, כן? אני פשוט חוזר על דברים שלמדנו כבר, על מנת שזה יהיה ברור. זהו, יש פה בעיה. הוא מעכב את זה. זאת אומרת, כשהוא עומד מול עשיו, הוא ישראל. אבל מיד אחר כך יש איזשהו עיכוב, ואנחנו נלמד את המהות של העיכוב. המהות של העיכוב זה פסוק י"ח. ויבוא, היה צריך להיות כתוב ישראל. נכון? הרי הוא עכשיו נכנס לארץ ישראל. עובר את הירדן, הוא מגיע במקום זה, ויבוא יעקב. שלם. עיר שכם. למה יעקב חוזר להיות יעקב ולא ישראל כשהוא מגיע לשכם? ההסבר הוא פשוט. יעקב מרגיש עליונות מוסרית כלפי הגוי הרשע שרצה לעשות בו שואה. נכון? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. יעקב ירה מאפשרות של שואה. כנגד גוי המשתדל לעשות בי שואה, אני מרגיש עליונות מוסרית הנותנת לי את הזכות לקחת נשק ולהפוך מיעקב לישראל. אבל כאשר יעקב מגיע לשכם, יש לו בעיה. הוא פוגש גוי מסוג חדש. גוי שישב שם לפניו. אז הוא מרגיש נחיתות מוסרית כלפי הגוי הזה. לכן הוא חוזר להיות יעקב. מה? כן, בוודאי. כי כלפי מי שרוצה לעשות בך שואה, אתה אומר, טוב, הוא באמת זבל של בן אדם. אבל אחד פה ישב בארץ לפניך, אז יש לו זכויות שלך אין. לכן יעקב מרגיש כלפי יושב הארץ, מרגיש נחיתות מוסרית. ואז הוא צריך לעבור עוד פעם את השלב של המהפך הזה מיעקב לישראל. כן. אתה לא צודק. לא צודק. כי המלאך קרא לו ישראל. כן, זאת אומרת, מה יש עד בית אל? בין המאבק של פנואל לבין בית אל, יש מעשה שכם. בגלל שהוא עומד להיכנס לשכם. בגלל שהוא יודע שיש משהו במדרגת ישראל שהוא עוד לא קנה. ולכן הוא מעכב את השימוש בשם ישראל עד אשר יגמור את מעשה שכם. הייתי? כן, כן, ודאי. כי זה לא שררה שלמה. ברור? וגם עשיו יש לו מהלכים בשכם. כן, אתה יודע, כתוב ככה, מדוע יעקב נענש במעשה דינה? אז חז"ל אומרים, בגלל שהוא היה צריך לתת את דינה לעשיו. אז אמר לו, לא רצית שתיבהל לנימול, תיבהל לערל. כן? וזה הבעיה. טוב, אני כן, יש פה סיפור שלם, כן? המפגש של יעקב עם שכם זה סיפור מאוד מאוד מורכב. בכלל נשאלת השאלה, למה יעקב הגיע לשכם? מה הוא רצה לעשות שם? אברהם הגיע מצפון לדרום, אני מבין. רגע, אברהם מגיע מצפון לדרום, אז מטבע, וחז"ל אומרים אפילו שהוא עבר דרך סולמה של צור, כלומר דרך לבנון, אז הוא מגיע מצפון לדרום, פוגש את שכם, זה מובן. אבל יעקב לא בא מהצפון ממש, הוא בא מפנואל. איפה זה פנואל? זה איפה שוואדי א-זרקא, נכון? זאת אומרת, איפה שנחל יבוק. לאן הוא רוצה להגיע, יעקב? לחברון, איפה שאבא שלו, יצחק. אז מה פתאום הוא פונה צפון הדרך ודי פרעה ומגיע לשכם? מה יש לו לעשות שם? הוא איבד שם משהו? כן? יש פה איזה משהו לא מובן. הפנייה של יעקב צפונה היא לא במקומה. שלא לדבר על זה שלפי חז"ל הוא התעכב עוד שנה וחצי בכל הסיפור הזה. כן? במקום להגשת ישר לאבא שלו, עוד שנה וחצי התעכב. מוזר. יש לו גם נדר בבית אל, שיחזור לבית אל מהר כבר, גמרנו. כן? מה יש לו לעשות בשכם? אלא הוא חשב, כנראה, זה דבר שצריך לברר, כן? אבל בעצם מה קרה לו אצל לבן הארמי? נולדו לו כמה ילדים? שנים עשר, כן? 12 בנים, לא, 12 ילדים נולדו לו שם. 11 מהם בנים, והם יהיו 11 שבטי ישראל. וחוץ מזה יש לו עוד בת. בשביל מה בת? אתם זוכרים שבאברהם אבינו נאמר, והשם בירך את אברהם בכל. אז חז"ל אמרו, מה זה בכל? אמרו, פירוש ראשון, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. אומר הרמב"ן, אל תחשוב שזאת הייתה בת. אלא בת זה כינוי למידה. הייתה לו מידה של אברהם, מידה של כוללות, של כלליות, ולכן בת הייתה לו לאברהם, כמו שאומרים, עשרת צמדי קרם יעשו בת אחת, בת, אם כן, זה כלי של בערך 20 ליטר, כן? זאת אומרת, זה בת הייתה לו לאברהם, הייתה לו מידה כזאת בנפש של כוליות, אז זה לא בת. פירוש שני, אמרנו שבת, שבכל זה בגימטריה בן. כלומר, והשם בירך את אברהם בכל זה שיש לו בן. פירוש שלישי, והשם בירך את אברהם בכל שלא הייתה לו בת. עכשיו השאלה, ואז באמת שמה יש לנו שאלה הפוכה, שאלנו את זה. מה זה טוב שלאברהם אבינו אין בת? מה זה טוב? הוא צריך להשיא אותה, נכון? עם מי תתחתן? אין עם מי לחתן אותה. זאת אומרת, עבור אברהם אבינו, זה שתהיה לו בת זה אסון. כי זה אומר שעל מנת לבנות את זרע אברהם, נצטרך איזושהי תרומה מבחוץ. ואי אפשר, כשהאומה טרם נבנתה, אי אפשר לערב גורם חוץ ביסודה של האומה. לכן זה טוב שלאברהם אבינו אין בת. אבל אם ליעקב אבינו יש בת, אז מה זה אומר? שהגיע הזמן לבנות את השבט ה-13 בשיתוף פעולה עם אומות העולם. כלומר, יש 12 שבטים זכריים, ושבט אחד נקבי, והשבט הזה הוא זה שצריך לקבל את ההשפעה של אומות העולם כדי להשלים את אותם צידדי זהות שחסרים בישראל, להשלים אותם על ידי אומות העולם. מה? צריך לחפש בין האומות איזו אומה יכולה לייצג את הטוב שבאנושות על מנת לבסס את היסוד האוניברסלי שלנו. וייתכן מאוד שיעקב אבינו חשב שבשכם נמצאת אותה קבוצה אנושית שאיתה אפשר לבנות את השבט ה-13. כן, והשאלה למה הוא חשב שזה שם. אבל לפני זה, אבל לפני שתסכלו אותי באבנים, רק נגיד לכם שכל זה כתוב ברב קוק באורות. מה אתה אומר? כן, רק יהיה, אבל קודם כל שהדברים כתובים באורות. זה חשוב לדעת שהדברים כתובים באורות. כן, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. מה? זה בעמוד קופנון ב'. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל, אז מה זה אומר אוצר סגולת עולמים? יש הכל בעם ישראל. אין עם ישראל, איך אומרת הגמרא, קרקה דקולה בא, יש הכל בעם ישראל, לא חסר שום דבר. אבל כדי לאחד במובן כללי גם את העולם עמם, מה זה העולם? הגויים, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. כלומר, יש דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. אז מה עושים? מביאים גוי, מגיירים אותו, ועל ידי כך מתוסף כישרון בישראל שלא היה מקודם. או? זאת אומרת, זה השבט ה-13. חשב יעקב אבינו למצוא חתן לדינה דווקא בשכם. כן, בבקשה. יש לנו הכל באופן פנימי ובאופן גלוי חסר. משל, תראה דוגמה. כתוב 50 שערי בינה נבראו בעולם, ומשה הכיר 49. שער ה-50 הוא לא הגיע. למה? כי עם ישראל ירד במצרים ל-49 שערי טומאה. כנגד כל שער טומאה שממנו יצאנו, קיבלנו שער בינה. אז אם ירדנו ל-49 שערי בינה, טומאה, אז יסגנו 49 שערי בינה, נכון? עד כאן אתה איתי. והגמרה מוסיפה שהשער ה-50 רבי עקיבא כן השיג. למה רבי עקיבא כן השיג? כי הוא בן גרים, הוא בא מן השער ה-50 של הטומאה, לכן הוא יכול להוסיף לנו שער 50 של בינה. בסדר? הנה, דוגמה למשהו שאין לנו. או למשל, מה שדיברנו על דוד המלך לפני כן. היכולת של דוד המלך לעשות מלחמות אכזריות כשצריך, חז"ל אומרים שזה בא בגלל שהוא בא מרות המואביה. זה צריך לבוא משם. נכון. כלומר, המשיחיות כוללת בתוכה את ההתחברות אל אחת מן האומות, מהטובות שבהן. וכאן יש איזושהי בעיה, כי אנחנו רואים שזה נכשל. בסיפור מעשה שכם, אנחנו רואים שזה כישלון טוטלי. כי למרות הכל, התברר שהגוי הזה נשאר ברברי. מה? נו, לכן חזאי יש שם טענות. כן. עכשיו, מה? כן, באופן גנוז אתה כולל את כולם. באופן גלוי אתה צריך אותם כדי לגלות את זה. אז צריך למצוא באחד ההוא את הטוב שבכולם. האמת היא ככה, הניסיון הזה חזר על עצמו כמה פעמים בהיסטוריה. כלומר, לפני 200 שנה, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, באחת האומות הברבריות של אירופה עשו מהפכה. ואז בני אדום, צאצאי עשיו, אמרו שהעולם בנוי על חירות, על שוויון, על אחווה. פסח, שבועות, סוכות פתאום. כן, חירות, אנחנו לומדים בפסח. שוויון בשבועות. ואחווה בסוכות. אז פתאום שמענו את בני אדום אומרים, הנה, אנחנו מוכנים לבסס את החברה האנושית על שלושת היסודות האלה. המסקנה, המשיח הגיע לצרפת. כן? זה השבט ה-13. אבל התברר אחרי זמן מסוים שזה לא בדיוק זה. אז חשבו שאולי הוא הגיע לברלין. ואז התברר שזה לא בדיוק זה. אז חשבו שהוא הגיע למוסקבה, והתברר שזה לא בדיוק זה. כי יש עדיין איזושהי שארית ברברית אצל האומות המתוקנות ההן, בתנועות המהפכניות ההן. אבל זה פה האף טיפוס, זה מתחיל מהמעשה של שכם. אבל למה הוא חשב דווקא על שכם ולא על מקום אחר? אז זה למדנו כבר בשיעורים הקודמים, ממש בתחילת השנה, שבשכם הייתה חברה מיוחדת. חברה שהיו מתלמידיו של אברהם אבינו במקור. אבל במיוחד יש לשים לב לשם הזה, שכם. שכם זה שם של מי? של המקום, וגם של אדם שיושב שם, נכון? נכון? איך כתוב כאן? בפסוק יוטט, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם העולו מיד חמו, מיד בני חמו, אבי שכם, במאה הכסיתה. מי הוא שכם? הוא הבן של מלך העיר. למה קוראים לו שכם? על שם העיר. זאת אומרת, פה קרה משהו מיוחד. העיר נתנה את שמה לאדם. ראינו תהליך הפוך בפרק ד' של בראשית. זוכרים? ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כלומר, שחנוך נתן את שמו לעיר. האדם ויתר על הזהות האנושית שלו לטובת הסטרוקטורה שבה הוא חי. בשכם קרה הפוך. שהעיר נתנה את שמה בחזרה לאדם. אם כן, יש תיקון לנפילה של קין בשכם. לכן הייתה לו תקווה שזה ילך. ואם תסתכלו לרגע אחד בפרק ד' בפסוק י"ז, נאמר כך. איך זכרת שזה שם עשה? אל. וידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך, ויהי בונה העיר, ויקרא שם העיר. איך הוא קרא לשם העיר? לא, סתכלו. כשם. כשם זה אותיות שכם. כן? ויקרא שם העיר כשם. ויתר, שימו לב, מתחת למילה כשם, בטעמים יש משהו מוזר. במקום שיהיה שם מעריך או מרחה, לא משנה איך תקראו לזה, יש תרחה או טיפחה, איך שתקראו לזה. זאת אומרת, במקום שיהיה טעם מחבר, יש טעם מפסיק. כאילו שצריך שם להפסיק את המשפט. ויקרא שם העיר כשם. מי קרא לעיר כשם? בנו חנוך. אז זאת אומרת, מי כשם? הוא חשב להגיע לשכם. הטעות הייתה שהוא צריך לחכות עד שיעקב, עד שישראל יהיה שמך. שמך, אותיות שכם, גם כן. עכשיו, בואו נראה מה הוא עשה שם. שוב בפסוק י"ח. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבוא מפדן ארם, ויחן את פני העיר. מה זה ויחן? חז"ל אמרו, עשה חנינה לעיר. אין איזה חנינה, וגם ויקן את חלקת השדה, גם כן עשה תקנה לעיר. איזה תקנה, איזה חניה עשה? חז"ל אומרים, הוא תיקן שמה שלושה דברים. הוא תיקן שווקים, תיקן מטבע, תיקן מרחצאות. זה שלושה דברים שיעקב אבינו עשה שם. רק הגיע לשכם, לימד אותם, מטבע, שווקים, מרחצאות. הוא מלמד אותם איך מתחתנים לפי תורת ישראל. מטבע לקידושים, מרחצאות לטבילה, ושווקים לכתובה. פשוט ככה מתחתנים. אצלנו זה לא ברברי, זה לא על פי הטבע, יש תנאים לדבר הזה. לכן הוא מלמד אותם, ויחן את בני העיר, עושה חנינה לעיר. או תיקון לעיר, ויש לו ציפייה שזה ילך. אגב, לא הלך, אבל מה יצא בכל זאת מזה? מה? השוק זה המקום של המסחר, זה המקום של המסחר הפומבי. הכתובה היא שטר. עכשיו, מה יצא בסוף כל הסיפור הזה? אונס, נכון? מה קרה מהאונס הזה? לפי חז"ל, היא נכנסה להיריון מהסיפור. ונולדה לה בת. והבת הזאת הייתה הסנאט בת פוטיפר הכהן הון, אשתו של יוסף. ויוסף הוליד מאוסנת שני שבטים, מנשה ואפרים. אם כן, יש לנו פה שבט 13, שבא משכם. כן, הסבא של מנשה, אז זה כן יצא משהו, אבל בצורה עקומה. וגם נאמר, אפרים בעמים הוא יתבולל. כלומר, זו הנטייה שלו אל העמים. וזה מה שנאמר, גם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה, מה המשך? מלוא הגויים. הוא בא למלא את המקום של הגויים בתוך האומה. בסדר, בסדר, כן. הייתה מאומצת, הרי הוא היה סריס פוטיפר. איך יכול להיות שזה מאומצת? טוב, אבל זה סיפור שלם. אגב, מעניין, דינה, כשהייתה ברחם אמה, לפי חז"ל, מי היא הייתה? היא הייתה בן, אז היא הייתה יוסף. לכן לא במקרה, מי שממשיך את התפקיד של דינה, זה יוסף. טוב, בואו נמשיך במה שכתוב כאן. ויקל את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו מיד בני חמור, אבי שכם, במאה כסיתה. ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. איפה זה המקום הזה? איפה בשכם? מה בדיוק? זה קבר יוסף. המקום שבו נקבר יוסף הוא המקום של המזבח. איך אני יודע? כתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. איפה זה כתוב מה שאמרתי? בספר יהושע. כן? כלומר, נאמר בספר יהושע שאת עצמות יוסף קברו בשכם באותה חלקת שדה. בסדר? איפה זה חלקת השדה הזאת היום? זה ליד מחנה בלטה, בכפר בלטה, נכון? האם אנחנו בטוחים שזה שם? פעם מישהי אמרה שזה קבר של שייח. כן? היא אמרה, פתאום יש איזה קבר, שייח יוסוף וזה, והם עושים מזה. כן? ככה אמרה שולה מיטלון. היא צודקת או לא? לא צודק. כי אולי באמת זה כדאי שתדעו את הדבר הזה, זה קצת ארכיאולוגיה, זה לא בדיוק דברי תורה, אבל זה חשוב לדעת. איפה ביחס לעיר נמצאת חלקת השדה לפי מה שכתוב בתורה? תסתכלו בפסוק י"ח. ויחן את פני העיר. מה זה פני מקום בתנ"ך? כל מקום שבתנ"ך כתוב פניו של מקום זה צד מזרח. צד מזרח. עכשיו, זה צריך להיות שדה. שנמצא ממזרח לעיר. עכשיו, במשך יותר מ-1,000 שנה לא ידעו איפה שכם המקראית. חשבו שזה בעיר נבלוס. כן? חשבו ששכם המקראית היא נבלוס. וזה לא נכון. נבלוס היא נאפוליס. כן? עיר חדשה, הנקראת גם בירושלמי ניפולין דקוטאש, והיא נבנתה בתקופת בית שני, אבל העיר שכם האמיתית היא היישוב בלטה. בלטה, שזה מלשון בלוט, אלון, אלון מורה. והדבר הזה התברר במאה ה-19, לפני 150 שנה, כשעשו חפירות ארכיאולוגיות במקום וגילו את שכם המקראית. כך שאותה שכם המקראית, מהתקופה הכנענית, נתגלתה, הייתה בתוך האדמה במשך 150 שנה. ומצאו את השער המזרחי. אני הייתי בשער הזה, ועברתי שם, כמו שמעון ולוי, אבל לא קרה כלום. כן? אבל השער הזה, שבו שמעון ולוי נכנסו, עד היום הזה קיים. ואם אתם, ואתם תראו שמהשער הזה יש מדרון, בסוף המדרון, אחרי 50 מטר, בול זה קבר יוסף, ואחר כך מישור. אז יותר מדויק מזה, זה לא יכול להיות. זה חייב להיות שם. ברור? מקסימום תזיזו את זה בשני מטר, שלוש מטר, אבל זה שם. אז שלא יספרו לכם סיפורים. ועל חלקת השדה הזאת, עד לפני 30 שנה בערך לא היה כלום, עד לפני 25 שנה לא היה כלום, השדה נשארה ריקה, עד שבסוף שני בתי ספר בתוך העיר נבלוס השתוללו, אז הממשל הצבאי העביר את שני בתי ספר האלה ליד קבר יוסף בחלקת השדה. טוב. מה? נבלוס זה לא שכם, זה בלטה שיש שכם. כן, זה שם. המבנה אני לא יודע, המקום זה שם. יכול שעל זה במה. אם תחפור תמצא שם מומיה מצרית. למה? את יוסף חנטור. אז הוא שם. הוא שם. טוב. בואו חדל ארכיאולוגיה, נחזור עכשיו לפרק למדלת פסוק א'. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. מה הקשר בהיותה בת לאה פה? לאה הייתה צריכה להיות בת זוגו של עשיו. אז זה השלמה של העניין הזה. כן? השלמה, ואז לכן היא גם יוצאת. היציאה כלפי בנות הארץ, כדי לראות כיצד מתחברים אל יושבי הארץ, היושבים בשכם. וירא אותה, לא יודע אם היא מודעת, היא ילדה בת שמונה. ילדה בת שמונה. וירא אותה שכם, בן חמ... אגב, באותו זמן, בן כמה היה עשיו? 98. עכשיו, חז"ל אומרים שזה לא בסדר שיעקב לא נתן את ביתו לעשיו, למרות ההפרש של 90 שנה ביניהם. מה שמוכיח שחז"ל לא התכוונו כפשוטו. וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויענה, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, והיה ואת הנערה וידבר עליו הנערה. ואז יש בו בעיה, המעשה של עצמו הוא ברברי, אבל יש צורך בשכם לתת לו אופי מוסרי, לכן צריך איזושהי פורמליזציה של הברבריות. מאוד מעניין, זה מה שחז"ל אמרו על ממלכת רומא, שרומא היא מלכות הרשעה. למה היא מלכות הרשעה? מצד שני, מצאנו בחז"ל ביטוי על רומא, שעל רומא נאמר בתורה, והנה טוב מאוד. למה זה טוב מאוד? בגלל שהיא טובעת את המשפט. יש מה שקרה המשפט הרומי. משפט רומי זה טוב. למה זה טוב? זה יותר טוב מעולם ברברי. אבל זה רשעות ביחס למוסר הישראלי. זאת אומרת, ברומא לא היה מוסר, אבל לפחות השתדלו לתת לזה צורה חוקית. אז זה עלייה לעומת הברבריות. בישראל ההפך, יש מוסר לרדת אל הפורמליות של החוק, זה רשע. אור? אז זה בדיוק מה שקורה כאן בשכם. הוא אונס את לאה, את דינה בת לאה, ואחר כך הוא רוצה לתת לזה אופי חוקי. מה? לא קושה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע, עכשיו תגידו לי, איפה זה היה בדיוק, איפה זה קרה האונס הזה? בין השער המזרחי לבין הקבר, נכון? לבין מקום קבר יוסף. זאת אומרת, בתוך ה-50 מטר האלה זה קרה. מה? הוא מוצא אותה בחוץ, נכון? לא כתוב שהוא לקח אותה אל העיר, אחר כך הוא לקח אותה לעיר, אבל האונס עצמו חל. הרי היא הלכה לראות בבנות הארץ, בתוך ה-50 מטר האלה שמפרידים בין השער המזרחי לבין קבר יוסף, שם הראה האונס. לא, יביא על ההמשך. ויעקב שמע כי תימא את דינה. איך הוא שמע? האוהל שלו נמצא קרוב מאוד, כמה עשרות מטרים משם נמצא אוהלו. בסדר? ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם. כלומר, כשהם שמעו על המקרה, גם הם באו. לא באו. מה? כנראה שגם הם שמעו את הסיפור. כן. בבקשה.
כתוב בפסוק ש... ותדבק
נפשו
בדינה, ואת יעקב היה את הנערה, וידבר
עליה
הנערה.
נכון.
למה
אין
תגובה מצד
דינה? היא בכלל לא מגיבה.
למה? כאילו...
מה אתה רוצה שהיא תעשה?
מה היא חושבת על העניין? כלומר, היו צריכים לראות תגובה...
לא מעניין אותנו מה היא חושבת. זה בכלל לא הנקודה. כי דינה חדלה פה להיות אישיות פרטית. היא הופכת להיות הנפגעת בשם האומה כולה. לכן הרגשות האישיים שלה לא מעניינים אותנו. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים מאוד, ויחר להם מאוד. למה? אפשר להגיד, בגלל שזה לא בסדר שאנסו את אחותך. זה באמת לא בסדר. אבל כאן התגובה היא אחרת לגמרי. כי נבלה עשה בישראל. לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. זהו. כלומר, יעקב יכול לחשוב את עצמו כיעקב, אבל הם כבר חושבים שהם ישראל. וזאת כל השאלה. האם ביחס לאנשי שכם אנחנו מתנהגים כאומה כבר, או עדיין כמשפחה מן המשפחות? אם כמשפחה, אז זה מעשה מצער, אבל המעשה המצער הזה אפשר לתקן. אפשר קצת למרוח, קצת לשפץ. אם מדובר באומה מול אומה, אז מעשה האונס הוא הכרזת מלחמה. זאת השאלה. למשל, אנחנו, אתם מכירים את הסיפור, אחר כך התגובה החריפה של יעקב, של שמעון ולוי, שהשמידו את העיר. השאלה היא, מי נתן להם רשות לעשות את זה? יש פלפול שלם, מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם זה בסדר או חצי בסדר. אבל המהר"ל מפראג, בפירושו גור אריה, אומר דבר מעניין, שמעשה דינה היה מעשה של תקיפה, זה בעצם תקרית גבול. הוא אומר, זה מלחמת אומה באומה. אז כשזה מלחמת אומה באומה, אתה לא בודק מי הוא האחראי הישיר, אלא כולם. כי כולם מחפים על המעשה. כולם שייכים כזהות כללית למלחמה נגדך. אז זה מה שאומר כאן. ובני יעקב באו מן השדה כשמה, כי נבלה עשה בישראל שקבת בת יעקב, וכן הוא יעשה. עכשיו, פה מה שמעניין זה לראות מהי העמדה של יעקב בכל הסיפור הזה. האם יעקב אבינו מסכים לכעס הזה, או שהוא לא מסכים? פה יש איזה מסע ומתן שלם, כן? וידבר חמור איתם למור, שכם בני, חשקה נפשו בביתכם, תמונה אותה לא לאישה, והתחתנו אותנו, בנותיכם תתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ יהיה לפניכם. שבו שחרו, ואחזו בה, ויאמר שכם אל אביה ולאחיה, אמצא חן מעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן, ארבו עליי מואר, מאוד מואר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו אליי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא את דינה אחותם, ואז הם מציעים איזו הצעה מעניינת, אתם תעשו ברית מילה. אנחנו מוכנים רק תעשו ברית מילה, וזו תחבולה כדי להרוג את כולם. מה יעקב אבינו חשב על המסע ומתן הזה? הוא הסכים שדינה תתחתן עם שכם או לא?
כן,
הוא הסכים. כי הרי אנחנו רואים שהוא בכלל לא בסוד המרמה. אז כשמתחיל המסע ומתן הזה, ויעקב יושב שם, הוא מן הסתם, לא יודע אם הוא מבסוט, אבל הוא מסכים. הוא יודע שנתמעה דינה, אבל הוא לא רואה פתרון אחר כדי לצאת מן הפלונטר שנוצר, מאשר להסכים למעשה. לא יודע. לא יודע. תצטרך למצוא את התירוץ בעצמך. מה, אני צריך כל דבר להתערב? עכשיו, זאת אומרת שפה העמדה של יעקב היא עמדה, אפשר לומר, של נחיתות, של איזושהי חולשה כלפי יושבי שכם. וטוב, אני כאן לא אקרא לכם את כל המלחמה, היא ידועה, כן, איך שהם הרגו את כולם. מה ש... מה? יש הלכה כזאת בתורה. יש הלכה כזאת בתורה. השאלה היא, אפשר לעשות אחרת. אפשר גם להניש את האונס. כן? היה אפשר. כן, בבקשה? כן. טוב, זה הכל, זה משלים, כן? זה נכנסת להיריון. אין לנו שום עדות בתורה שאוסנת היא הבת של דינה. אבל חז"ל ראו פה, רצו במשל לומר שמהרעיון הזה, מהמפגש הזה בין דינה לשכם, מתחיל הרעיון של אפרים ומנשה. האם זה ביולוגית היה ככה? אני לא יודע, לא כתוב בתורה. כן. כן, אבל זה בדיוק השאלה. האם כבר האומה קיימת כאומה נפרדת, או שעדיין יש אפשרות של התמזגות עם צדיקי הארץ או משהו כזה? כן, זאת השאלה. כן. הם היו מתוקנים בזה שהם רצו שיהיה סדר פורמלי לדברים. כן? הם רוצים שדינה תתחתן. לא רוצים סתם לקחת אותה. זה התקנה שלה. ואז יש כאן תגובה של יעקב. פסוק למד. ויומר יעקב אל שמעון ואל לוי, עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר. בפסוק למד, כן? ונאספו עליי, ועיקוני, ונשמדתי, אני וביתי. יש להם נשק לא קונבנציונלי. יש להם ראשי נפץ בכל מקום. אפשר לדבר על הקטיושות על הגבול. מה נעשה? אתה צריך להיזהר. לא סתם להרגיז אותם. כן, תחזיר את הטנקים מיד, אל תיכנס לבית ג'אלה. ויאמרו, תקרוא, נגד הטיעון הפשוט הזה, טיעון אסטרטגי, אתה צריך לתת תשובה אסטרטגית. כמו זה אומרים, החזונה יעשה את החוטאת. כן, אבל זה לא מתרץ את הקושיה. כן? הקושיה היא, ונאספו עליי ועיקוני ונשמדתי אני וביתי. אז מה אתה אומר, החזונה יעשה את החוטאת? מה זה קשור לעניין? כן, כבוד, כן? מישהו אמר פעם, יצאנו מלבנון, ברוך השם, יצאנו מלבנון. לא היה כבוד, לא נורא, מי צריך כבוד? ככה מישהו אמר. כן? הנה, אז פה זה בדיוק הוויכוח. כן. הוא לא היה במרמה. הוא ישב שם, אבל הוא לא ידע שזה מרמה. כן. ולכן צריכה להיות פה, מה? אחרת ממה שהבנת, כן. עכשיו, מחירותיהם, כן. הוא לא מרוצה. יעקב אבינו לא מרוצה, כן. נו, אז מה? השאלה אם הוא צודק. בוא נבדוק. הקדוש ברוך הוא מתערב פה. בפרק למד, פסוק א'. מה? כי זה פאזה אחרת לגמרי. כלומר, יעקב בא, אם יעקב הוא רק משפחה פרטית, אז הוא צודק, צריך להתחשב בסכנות וכו'. אם אתה כבר אומה, אומה לא בטלה מן העולם. נכון, והם רואים את עצמם כבר כישראל. לכן, כי נבלה עשה בישראל, שקלת את יעקב. עכשיו, צריך הכרעה בוויכוח. הכרעה באה בפרק למדה. ויומר אלוהים אל יעקב, קום. עלה. סימן שאתה יושב, אתה שפל, תתעלה, עלה בית אל. לא, ואז הוא מחייב אותו להפוך לישראל. ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבוכחה מפני עשיו אביך, אחיך, ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר לא אסיר את אלוהי הנחר וכו'. וכאן יש פסוק ה', ויסעו ויהי חיטת אלוהים עלי הריב אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כן? ואז בפסוק פסוק י', ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. כן, זאת אומרת, לראשונה יעקב מקבל שם ישראל בקביעות. בסדר? אחרי מלחמה, אחרי שהוא יראה שהוא מסוגל להילחם גם ביושבי הארץ, אז הוא מראה את העליונות, בזכות העליונות המוסרית שלו עליהם, כלומר, הוא עשה משפט באנשים רעים, מיושבי הארץ, אז הוא ראוי להיקרא בשם ישראל באמת. מה? כן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם צדקו. הם צדקו, כן. איך בפרשת ויחי הוא מגדה אותם? זו שאלה. מה קורה בפרשת ויחי? אז תראו, בפרשת ויחי הוא לא מגנה את מעשה שכם בכלל, מצד האמת. הוא בכלל לא מגנה את זה. אלא הוא בא להסביר מפני מה שמעון ולוי אינם ראויים למלכות. מפני שכלי חמאס מחירותיה. זאת אומרת, מי שצורת ההנהגה שלו היא מה פנאטיות דתית, עם כל הצורך שיש בזה לפעמים, איננו יכול לנהל את המדינה. בכלל צריך להבין מה הצורך של כל הברכות האלה בפרשת ויחי. הוא בא להסביר מי מבין הבנים ראוי למלכות. וזה כשנגיע לפרשת ויחי בקרוב, בעזרת השם, אז נוכל גם לדון בזה בהרחבה.
הייתה מלכות, זה של כהנים.
זה לא מלכות, כן. סימן שזה עד לא הזמן. זה הקדמת הזמן. כן. כן. לא, כן, כי אין זמן עכשיו. כן. כן, לא, פה הוא נותן גושפנקה לבנים. כלומר, הוא כבר הפכת לאומה בשכם. והראיה שבדיון שמה, כן, אמר, והיינו לעם אחד. סימן שכבר התייחסו אנשי שכם למשפחה הקטנה של יעקב כאל אומה. טוב, טוב.